המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
הפודקאסט לא רק יח"צ יוצא מהאולפן, הוא מזמין אתכם לכנס תקשורת בהפרעה. כנס מקצועי ראשון מסוגו, המפגיש בין דוברות, ייעוץ תקשורתי, אסטרטגיה ומדיה, לבין הטכנולוגיות והכוחות שמעצבים את התחום החדש.
פייק ניוז, AI, ריבוי פלטפורמות והמרחב הציבורי המשובש.
טוב, אז שלום לכולם. אני שמח להיות הדובר הראשון בכנס הראשון, שהוא ממש מסקרן ומעניין. ואנחנו בנוכחות נשיאה האוניברסיטה והדיקנית. אתם יודעים, אני חזרתי לפני שבוע וחצי לישראל מחמישה חודשים בסן דיאגו. לימדתי שם ב-SDSU, באחת האוניברסיטאות הבולטות שם, בפקולטה לעיתונות. קראו לי פרופסור, ואני לא למדתי יום אחד באוניברסיטה, זה היה מאוד מרגש. אבל אני חייב להגיד, כשמסתובבים פה ברייכמן, רואים שאין במה להתבייש. במקום המקסים הזה שממש אפילו מעורר בי את יצר הלימודים, ואני הייתי תלמיד מזעזע. אבל חזרתי למציאות לא משהו. יש עיתונאים, חברים שלי, שחוששים לחייהם. היום בישראל יש עיתונאים, חברים שלי, שחוששים להפרנסה שלהם. אני לא בטוח שה-ChatGPT או ה-AI, זה כרגע מקור הדאגה מספר אחד שלנו, אבל בסוף הכל קשור בהכל, הרשתות החברתיות, ה-AI, ההשטחה של השיח, הבינאריות, זה שמבקשים לך בכל מחיר להיות, שאלה אותי פה מראיינת מקסימה, מאוד חכמה של הרדיו פה, סטודנטית, והיא שאלה אותי מה השתנה בעולם התקשורת, אני כאחד הוותיקים, אני רק בן 46. אז חשבתי על זה רגע ואמרתי לה שמעולם לא הייתי צריך כל כך הרבה כאיש תקשורת להסביר את עצמי. אני כל הזמן צריך לתרץ את עצמי. כל הזמן, בכל רעיון שאני עושה, מיד מכריחים אותי להיות או זה, או זה, או בעד, או נגד. ישראל שאני אהבתי, שאני אוהב, היא ישראל שאפשר להיות בה גם, וגם, 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 וגם. אז אני חושב שאחד הכוחות העומק של הכנס הזה הוא גם הרעיון איך אנחנו עדיין שומרים על האושר שלנו, על המורכבות שלנו, כשאנחנו באים לספר על המציאות ולדווח עליה. אני יכול לספר לכם שאני משתעשע הרבה פעמים ב-AI, יש לי חלום שהוא יכתוב לי את הרעיונות לתוכנית שלי פגישה, זה לא כל כך הולך, אני מזין לתוכו את כל התחקירים שאנחנו עושים, ואת הביוגרפיות, ואת הסרטים לדוגמה. אבל אחד הדברים המדהימים ב-AI, שהוא עדיין לא מצליח לכתוב רעיון נרטיבי, רעיון סיפורי, רעיון דרמטי. ירון לונדון, שהוא הדינוזאור האחרון מבחינתי במקצוע הזה, פעם התראיין אצלי בפגישה ואמר לי, הוא אמר, רעיון טוב, רוני, שרעיון טוב הוא רעיון שבו הצופה מרגיש שהוא צופה במחזה. יש מערכה ראשונה, שנייה ושלישית. בראשונה אתה נוטע משהו, בשנייה הוא תופס תאוצה, ובשלישית הוא מתפוצץ. וה-AI, תודה לאל, ה-ChatGPT חברנו וכל מקביליו, עדיין לא מסוגל לספר סיפור מקורי, דרמטי, עשיר. את זה הוא עדיין לא עושה. ומכיוון שאני מאמין בסיפורים, ומבחינתי סיפור הוא דבר קדוש, אני אסיים את דבריי בסיפור. זה אולי אחד המפגשים שהכי לימד אותי משהו על תורת הרעיון, וגם על חיפוש אחרי האמת. אז הנה הסיפור, זה משהו שקרה לי לפני 21 שנה, אני הייתי בן 25, עבדתי בחדשות ערוץ 10, עשיתי כתבות ליומן של יום שישי, המגיש והעורך היה גלעד עדין, ובגיל יחסית צעיר הגעתי למשרה הנחשקת הזאת שעושים כתבות מגזין. הייתה לי אז חברה, קראו לה, לא, יש לי עוד 7 דקות. הייתה לי אז חברה, קראו לה נגיד עמליה, הייתי בטוח שזה זה, אבל אז אחרי שהיינו שנה ביחד, עמליה זרקה אותי. והייתי בשוק, הייתי בדיכאון טוטלי, הרגשתי שהחיים שלי כולם זה עבודה ועבודה, ואני רק בן 25 וטלוויזיה, ובאתי לבוס שלי ואמרתי לו, אני לוקח חצי שנה חופש. די, לא היה לי טיול אחרי צבא, אני לוקח חופש. הוא אמר לי, השתגעת, מישהו אחר יתפוס את המשרה שלך. אמרתי לו, לא אכפת לי, יש לי חסכונות לחצי שנה, תודה שלום. ובפעם הראשונה בחיים לא עשיתי כלום. זה היה מאוד כיף. החיים שלי הלכו והשתפרו. והבוס היה כל שבוע מתקשר ואומר, רוני, השבוע יש לי רעיון עם הפוליטיקאי הזה, לא תוכל להגיד לזה לא, השבוע יש לי רעיון עם הכוכבת הזאת, אתה חייב לבוא פעם אחת תעשה, ואמרתי לא, 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 לא. אחרי 3 חודשים, מתקשר אליי הבוס, גלעד עדין, ואומר, רוני, לזה לא תוכל להגיד לא. השגתי לך רעיון עם הדלאי למה. הדלאי למה. כן, אותו דלאי למה שנושא בתפקיד עד היום. אחד האנשים החכמים, המוארים, הוא מגיע לישראל, להרצות במשכנות שעננים, כל כתבי החוץ מראיינים אותו, יעקב אחימאיר, ניצן הורוביץ, אצלנו זה תהיה אתה. אתה תגיד לזה לא? אמרתי, ברור שלא. אני חייב רעיון עם הדלאי למה ברקורד, אני גם מאוד מעריך את החוכמה הטיבטית. בקיצור, התחלתי להתכונן, באתי להופעת אורח, קראתי את כתביו של הדלאי למה, ראיתי רעיונות איתו, זה היה מוגבל, היו לי רק 20 דקות, ואז אני נוסע באוטובוס לירושלים, אני מגיע למשכנות שעננים, עם כל השאלות, עובר על השאלות, ואני מרגיש שככל שאני פוסע לעבר משכנות שעננים שם, לאיפה שקבעו את הרעיונות, אני נהיה יותר ויותר מדוכדך ועצוב ומלנחולי וחסר אנרגיה, ואני אומר לעצמי, מה קרה לך, רוני? ואז הבנתי ש... הבחורה עמליה שיצאתי איתה הייתה ירושלמית, והיינו מסתובבים פה הרבה, ונכנסתי לדיכאון, איך היא זרקה אותי, ובקיצור שכחתי מהדלאי למה, והתרכזתי בחיי האישיים, שנייה, אני כבר מסיים. ואז מתקשרת המפיקה ואומרת לי, רוני, מה קורה? הדלאי למה יושב ומחכה. אמרתי, אוי ואבוי, יעקב אחימאיר עומד לסיים. ואני מגיע לשם סטור שיער עם השאלות, ואני נכנס לחדר, ויושב מולי הדלאי למה, מואר, אני לא מאמין במיסטיקה ורוחניות, אבל זה היה מדהים, ואני מתיישב מולו, החבר'ה של יעקב אחימאיר עוד מקפלים את הציוד, אני מתיישב מולו ואני אומר לעצמי, רוני, יושב מולך אחד האנשים הכי חכמים שיש על הפלנטה, הוא יוכל להסביר לך למה עמליה זרקה אותך. הוא יוכל להסביר לך איך מוצאים אהבה בעולם הזה. אתם מבינים שלא לקחתי את הכדורים הנכונים, ואמרתי, אתה הולך על זה או לא הולך על זה? אתה הולך על זה או לא הולך על זה? והלכתי. ושאלתי אותו, סיפרתי לו בחצי דקה עליי ועל עמליה, ובסוף אמרתי לו, תן לי מיסטר למה, למה? יעקב אחימאיר כמעט התעלף, כן? איזה מעשה לא עיתונאי. אבל מה היה כן עיתונאי בסיטואציה ברגע הזה? שהדלאי למה שרגיל ששואלים אותו את אותם שאלות על טיבט ועל סין ועל שלום עולמי, פתאום בעיניים שלו ירד הטייס האוטומטי, והוא הסתכל עליי, הוא באמת התעניין בבחור השמנמן המזוקן הזה, הבודד, וכמו שדכנית יהודיה זקנה, הוא הסתכל עליי והתחיל להגיד, details, give me more details, the parents of this Amalia did, ואני סיפרתי לו חופשי, ותקשיבו, אחרי 3.5 דקות, הוא הסביר לי הדלאי למה בדקה אחת, למה עמליה זרקה אותי, למה לא התאמנו בכלל, ואיך אני אמצא אהבה בעולם הזה. הייתי מאוד מרוצה, השפיות חזרה לשכון במוחי, ואז חזרתי להיות עיתונאי ואמרתי, אם אנחנו מדברים על חיי האהבה שלי, אני יכול לשאול את הדלאי על חיי האהבה שלו, על הוויתור על זוגיות, על הוויתור על סקס, על המחיר, אתם יודעים, אחד הדברים כשנכנסים לרעיון עם הדלאי למה ממש חותמים, שאתה לא תעיז לשאול על זה, אבל זה פתוח ביני ובינו. אז שאלתי, והוא ענה, וזה הרעיון מדהים. ואני למדתי שיעור מאוד חשוב. ה-AI יהיה פה, הכל בסדר, אבל בסוף, כולנו בני אדם, זאת אומרת, רובנו. ובני אדם אוהבים שמפתיעים אותם, ובני אדם אוהבים ש... מוציא מכנה משותף בינך לבינם, כי גם הדלאי למה בסוף הוא בן אדם שבא הביתה והוא גם בודד לפעמים. וזה הרעיון מעולה, כמובן העפתי את כל החמש דקות המביכות שדיברתי איתו על עצמי, ושידרנו וקיבלתי הרבה מחמאות, ואתם יודעים, תמיד אחרי שאני מספר את הסיפור על זה בהרצאות לסטודנטים, הם ניגשים עליי, יש תור של סטודנטיות וסטודנטים אחרי ההרצאה ואומרים, אבל מה הוא אמר לך? איך הוא מוצאים אהבה בעולם הזה? ולמה אני שחקה אותך? ואני תמיד אומר להם שאני לא באמת זוכר, אבל אחרי שנה הכרתי את אשתי. זהו, תודה רבה, בהצלחה.
טוב, אמרו לי לעלות ישירות כי לא יציגו אותי, אז אני אציג את עצמי. בועז גנור, אני הנשיא של אוניברסיטת רייכמן. הכנתי הרצאה, לא הרצאה, נאום. אבל אני לא יכול שלא להתייחס לדברים ששמעתי מרוני. קודם כל, שמתי לב שרוני עלה עם כוס תה ביד. עכשיו, אני, מי שמכיר אותי יודע שאני פוכונדר מוצר. אז אמרתי, אני לא מדבר מאותו מיקרופון שהוא מדבר. לוקח מיקרופון אחר. מצד שני אמרתי, אם אני אדבק מחיידק, מרוני, זה חיידק תקשורת רציני. למה לא? אז זה לא נורא. עכשיו, יש לי הפתעה בשבילך, רוני. כמעט. כמעט. קודם כל, אני רוצה להגיד לך שאם ירון לונדון הצליח ללמד אותך את סודות הרעיון, עם שלושה משפטים או שלושה נדבכים במשפט אחד, תאמין לי ChatGPT יודע ללמוד את זה גם כן. ולכן הוא ידע גם לעשות סיפור נרטיבי, אם הוא לא יודע היום לעשות את זה, הוא ידע לעשות את זה, ידע לעשות את זה בעתיד. ויש לי עוד איזשהו רעיון. אם אתה זוכר מה הדיטלס שנתת על הדלאי, למה? תן אותם ל-ChatGPT, ותשאל אותו למה אמליה זרקה אותך. ותעשה השוואה בין הדברים, אני חושב שאתה תופתע לשמוע את התשובות, זה לא ייקח לו דקה, זה ייקח לו פחות, ורק אל תשאל אותו על חיי אהבה של ה-ChatGPT, זה לא יעבוד טוב. טוב, עכשיו נעבור לצד הפורמלי. אגב, אתם יודעים, אספר לכם סיפור מאחורי הקלעים, יש לי בערך פתיחה של כנס כזה כל יום, או כל כמה ימים, ואני מתפנה לכתוב את הפתיחה שלי הקצרה, בדרך כלל בשעה 12 או 1 בלילה, וגיליתי את ה-ChatGPT, והוא עוזר לי בעניין הזה, אבל פה היה קל יותר, כי הדיקנית של בית ספר לתקשורת, מי שמכיר אותה, קרינה הון, פרופסור קרינה הון שיושבת איתנו כאן, יש מקום בהחלט למחיאות כפיים, היא לא משאירה שום דבר כהפתעה, והיא שלחה לי נקודות, מה כדאי לי להגיד, מה לא, אז מה עשיתי? לקחתי את הנקודות ונתתי ל-ChatGPT, ChatGPT בנה לי נאום, לא נותנים נאום של ChatGPT, תכבד אתכם, אבל כן לוקחים את הנאום שלו ומעצבים אותו אחרת, והתוצאה בעיניי תמיד יותר טובה ממה שהייתי כותב מלכתחילה מראש. במילים אחרות, ה-ChatGPT ובכלל ה-Generative AI הוא כלי עזר, הוא כלי עזר טוב מאוד, ואנחנו כולנו כדינוזאורים בגילנו חייבים לדעת לעבוד איתו ביחד, כי הוא מטייב את העבודה שלנו. אז הנה התוצר, גבירותיי ורבותיי. סגל, סטודנטים ואורחים נכבדים. הכנס היום שכותרתו תקשורת בהפרעה נמצא על צומת דרכים קריטית. מחד הוא עוסק בנקודת המפגש שבין תקשורת, אמון ואחריות ציבורית, ומאידך הוא בוחן דילמות מורכבות של פייק ניוז ואי ודאות במרחבים של התקשורת הקלאסית וטכנולוגיות חדשות של ג'נרטיב AI. לא מדובר בנקודת מפגש תיאורטית בלבד. זהו המרחב שבו מתקבלות החלטות שמשפיעות על התודעה הציבורית, על הדמוקרטיה, על יחסי אזרחים מדינה, על היכולת שלנו כחברה להבחין בין מציאות לבין פרשנות, בין עובדה לבין מניפולציה. הכנס נערך בטיימינג מצוין. שנת הבחירות בפתח וגורמים רבים ושונים בתוך הזירה הפוליטית הישראלית ומחוץ לישראל נערכים למבצעי תודעה והשפעה גדולים בניסיון להשפיע על סדר היום הציבורי ומכאן גם על תוצאות הבחירות. לפיכך, השאלות שידונו בכנס הופכות להיות קריטיות. איך לומר בעדינות? האמת, המציאות, העובדות אינם נר לרגלי מתכנני מבצעי ההשפעה הללו. והמבצעים שהם מתכננים עלולים להעניק להם ולאויבי ישראל הישגים אסטרטגיים שלא הצליחו להשיג במלחמות או בפיגועי טרור. עוצמת האתגרים וגודל הסכנה מחייבים לדון בשאלות שידונו בכנס היום, וביניהם כיצד ניתן לבנות ולשמר את אמון הציבור במציאות של רעש מתמיד, של הצפה ומהירות העברת מידע חסרת תקדים, או מהי אחריות מקצועית בעידן שבו כמעט כל אחד הוא גם יוצר תוכן, גם מפיץ ולעיתים גם עורך. האתגרים הללו אינם טכניים בלבד, אפילו לא טכנולוגיים גרדה, אלא הם קודם כל אתגרים ערכיים וחינוכיים, אתגרים של נורמות, של גבולות מקצועיות ושל אחריות כלפי הציבור. כאן נכנסת לתמונה ההשכלה הגבוהה. תפקידה של האקדמיה לא מתמצא רק בניתוח בדיעבד של תהליכים שכבר התרחשו, אלא היא צריכה לחזות את אתגרי העתיד ולשמש כמצפון ערכי. לייצר ידע שמסייע להתמודד עם מציאות מורכבת, דינמית ולעיתים מטלטלת. היא צריכה לא רק ללמד כלים, אלא גם לפתח חשיבה ביקורתית. לא רק להכשיר מקצועית, אלא לטפח אחריות שיקול דעת ושיקול דעת אובייקטיבי. אוניברסיטת רייכמן רואה בחיבור בין מחקר, פרקטיקה והשפעה ציבורית ערך מרכזי ושליחות. הכנס הזה הוא דוגמה חיה לאופן שבו אקדמיה יכולה להיות רלוונטית, מעורבת ומשפיעה. אני מודה לכל המארגנים, אני מודה לקרין נהון שמנצחת על בית הספר, לכל השותפים בהפקת הכנס הזה, הדוברים והמשתתפים, ואני מאחל לכולנו כנס פורה.
טוב, בועז, אחריך אני יכולה להשתמש ב... ברוכים הבאים לכנס תקשורת בהפרעה. בהכשרה שלי אני מדענית מידע, למי שמכיר, ואני נעה בין העולמות של תקשורת, ממשל ומידע כמובן. והדוקטורט שלי היה ב-2004 על שומרי סף בתוך הרשתות. איך שולטים במידע, איך המידע זורם, ומי הם כל האלה שיושבים על השיברים, ששומרים על המידע, פותחים אותו, מאפשרים אותו, וכך הלאה. ובקיצור, יום אחד אני מסיימת את הדוקטורט ב-2004, דקה לפני שאני נוסעת לאוניברסיטת וושינגטון, שם עשיתי את הפרופסורה שלי, בית הספר למידע, מתקשר לעיתונאי בכיר, ברשותכם אני אשמור את השם שלו בינינו, כלומר, בלי להגיד אותו, והייתי ממש פישרית, אז עוד לא הבנתי מה קורה ומי קורה, והוא אומר לי כמובן בביטחון גברי, זה ביטחון מאוד מיוחד, ואומר לי, תגידי לי, למה עשית את הדוקטורט בנושא הזה? כאילו, יש אינטרנט, את לא יודעת את זה? העולם מבוזר, אין צורך בגייט קיפינג, זה היה הנושא שלי, אין שליטה במידע, הכל, על מה את מדברת? כבר נגמר העולם של פעם, חבל על הדוקטורט שלך. עכשיו, אני חייבת להגיד שאחרי שהייתה שיחה והשטיפה, והוא היה באמת באמת עיתונאי בכיר בתחום, בתחום של טכנולוגיה, אם אתם רוצים את זה יותר מדויק, והוא די דיפרס אותי למען האמת, ועל דאגה, כמובן מהר מאוד, האוניברסיטאות האחרות היו חזרו אחריי והכל, והיינו שני חוקרים באותה תקופה שהתחלנו להתעסק בפוליטיקה של המידע, בדינמיקות של כוח, בהסתכלות בכלל ביקורתית על מידע, על טכנולוגיות מידע, אז לא היה בכלל כמובן AI, הרשתות החברתיות עוד היו בתכנון, ב-2006 הם צמחו, והתחלנו להבין את מאבקי הכוחות ואת כל הזרימות מידע מאחורי הקלעים, והיום הקהילה מונה אלפי אנשים, שמבוזרים גם בבית ספר למידע ובית ספר לתקשורת ובית ספר לממשל, ובכלל במדעי החברה, וגם בתפר הזה של עיצוב טכנולוגיות, והיום לא צריך לשכנע אף אחד, אני חושבת, שתקשורת היא לא רק אמצעי להעברת מידע, היא בעצם המרחב, היא גם לא רק כלי עזר, פה בועז אני קצת אסתה מזה, היא בעצם המרחב, מרחב שבו מתנהלים כל מאבקי הכוחות של השחקנים הגדולים, שכל אחד כמובן ממקסם את האינטרסים שלו, כשמתוך רצון כמובן לשנות את ההתנהגות, לשנות את סדר היום, לשנות את התודעה שלכם, ועל זה בעצם הכנס, ואני חייבת להגיד שזו הזדמנות נהדרת לחבר את כל העולמות, במיוחד באוניברסיטת רייכמן. אני רוצה להגיד תודה, כנס כזה אתם צריכים להבין, כנס כזה לא יכול להתרחש, בלי כל כך הרבה שותפים, אבל בתוך כל העולם של השותפים, תמיד צריך שיהיה צ'מפיון, או צ'מפיונית במקרה הזה. אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לירון בן יעקב. שהיא מרצה אצלנו, ושיזמה את הכנס, ולמני אברהם, היא מנכ"ל יפת השותף, ולאלה קונקיס, שבאמת הובילה את זה ביחד עם לירון את כל היום הזה, זה לא מובן מאליו, אתם יכולים לראות איזה עניין זה עשה. תודה כמובן גם לסטודנטים שלנו, שזה לא מובן שעוזרים, תמשיכי, אל תשברי, תמשיכי להרים את ה... למאיה, ליאן, למיכל ולטל, ותודה גם לצוות הכנסים, לדוברות, לשיווק של האוניברסיטת רייכמן, לצוות שלי, ללשכה שלי והכל, ובכלל המרצים שהסכימו באמת לתת לנו קצת מהניסיון שלהם. אני מאוד מאמינה בהחלפת הדעות האלה, זה הדרך של לפתוח את הראש, להבין מה קורה ולצעוד לשלב הבא. ועכשיו ברשותכם מילה אחת אחרונה, אנחנו בכנס של תקשורת, אז אנחנו לא יכולים להתעלם שנייה רגע ממה שקורה גם בחוץ. ואני רוצה להגיד כזה דבר, הניסיון של לסגור את גלץ, כמו גם בכלל הניסיונות, הניסיון לסגור את גלץ, כמו גם הניסיונות לייצר פוליטיזציה בתקשורת, הם חלק ממהלך חסר תקדים של הממשלה, והמטרה היא בעצם להחליש את התקשורת החופשית והמקצועית ולהכפיף אותה לשלטון. זה מהלכים מסוכנים במדינה דמוקרטית, מהלכים מאוד מסוכנים במדינה דמוקרטית, וכל מי שחפץ במדינה עם חופש ביטוי צריך להיאבק בהחלטות האלה. תודה רבה לכם.
עובד? שומעים אותי? יופי, אז רק לסגור את הסיפור של רוני קובן, מי שהביא את דלאי לאמה לארץ והיועץ תקשורת שלו זה אני, ב-2006, ושלא יספר לכם סיפורים, הוא היה בין ה-50 העיתונאים שפגשו את הדלאי לאמה. אז זה רק לסגור את הסיפור. אוקיי, אז קודם כל אני שמח להיות כאן, נמצאים פה אנשי המקצוע הטובים בישראל, ונמצאת גם באוניברסיטה שלקחה את הנושא של תקשורת צעד אחד קדימה, ולכן אין פורום, אני חושב, טוב יותר מאשר לשתף אותו עם מה שאני הולך לשתף אתכם. אז מי אנחנו? בגדול קוראים לנו דר, להעז, אנחנו רוצים להביא מודלים חדשניים למיתוג ישראל ושינוי מעמדה בעולם, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. למה להעז? כי הפתרונות שכבר נוסו ב-50 שנה האחרונות לא עזרו לנו כל כך ולא התקדמנו לשום מקום. ודבר שני, זה המפגש המאוד מעניין, שהוא גם חלק מהכנס היום, המפגש בין טכנולוגיה, שיווק, דיפלומטיה, זהו מפגש מאוד מעניין שיכול להרים דברים נפלאים, אם רק רוצים. אז ישראל היא נס, היא נס, בואו נתחיל בזה, היא נס, היא מקום נפלא, היא חזקה, היא עוצמתית. אני מניח שחלקכם נחשפתם לפקס סיליקה, זה 14 המדינות החזקות בעולם בתחומי ה-AI, שצורפו לקואליציה למלד לבלום את סין, ולפתח עתיד חדש לעולם נפלא. בתחום ה-AI, ולהיות בעצם אלה שיובילו את הפן הטוב שלו. ישראל בתוכן, בין 14 המדינות האלה. אם אתם לוקחים את התמ"ג של ישראל, ואתם רואים איך הוא יושב יפה מאוד בין המדינות החזקות בעולם, זו גאווה. זו גאווה אמיתית. אבל לצערי יש לנו כשל. וזה כשל כואב מאוד לכל מי שיושב כאן. ובוודאי לדור העתיד, הכשל הזה הוא הפער הבלתי נתפס בין העוצמה של ישראל, היכולות של ישראל, לבין מעמדה בעולם, לבין התפיסה כלפיה, לבין שחיקת הלגיטימציה שלה. לישראל באמת לא היה כל צ'אנס לנצח פה, למרות שעשינו דברים מורכבים יותר מאשר לטפל בתדמית, ישראל כשלה שוב ושוב, ולמה? כי לא הייתה לה מעולם אסטרטגיה, כי מעולם לא השקיעה את המשאבים הנדרשים באסטרטגיה הזאת. גם מעולם לא הייתה המשכיות, דברים בחרו דרך, ואני לא מדבר פה מביקורת, אני בעצם איש מקצוע ששם את הדברים כמו שהם. ובסופו של דבר גם אם עשו דברים ויצאו לפועל, הם לא הזיזו את המחט, הם היו קטנים מדי. איזה סיכוי יש לנו לנצח בהסברה ישנה, פרימיטיבית וחסרת מעוף, כשזו התמונה שמשתקפת בעולם? אנחנו בטוחים שאלה אנחנו, אבל העולם רואה את זה, ושיהיה בהצלחה לכולם בניסיונות לגייס סלבים בגרוש מחול, ואנשים שעושים לנו נעים בגב, בסושיאל מדיה, שבעיקר משכנעים את עצמנו, אי אפשר להסביר כזה דבר. אי אפשר. כמה שלא נהיה מוכשרים, כמה שלא נהיה מקצועיים, ופה הקשר. אז מה אנחנו עושים? הקמתי מיזם, גייסנו כסף, גייסנו אנשים טובים, נסענו ללונדון, שכרנו את היועץ הטוב בעולם והמוביל בעולם במיתוג מדינות, ישבנו עם הצוות שלו ובנינו אסטרטגיה שהתחילה במחקר עמוק. אנחנו למעשה צורפנו, או למעשה קניתי את הסלוט לישראל להיות מדורגת במדד המותגים העולמי, ולהיות חשופים ל-100 מיליון נקודות דאטה של מחקרים ונתונים לגבי תפיסת ישראל בעולם. אז אני אשתף אתכם בדבר הזה. דרך אגב, היום בבוקר פרסמנו את ההודעה הזאת, אז מי שנחשף לא יופתע. מי התלמידה המוצלחת? יפה, אוקיי, היי, אז ככה, 20 מדינות, 40 אלף איש, 75% מאוכלוסיית כדור הארץ, מחוסה במחקר שלנו. אנחנו בודדים שישה היבטים שמדברים על עוצמתה של מדינה, ובעצם עוטפים בגדול את כל המושג הזה שנקרא מותג מדינתי. מהסחורות והמוצרים והטכנולוגיה והאקדמיה, דרך הממשל, דרך נושא של השקעות ותפיסת המדינה כנוחה להשקעות, דרך תיירות, דרך תפיסת האנשים בה וכו' וכו'. עמוק מאוד, חזק מאוד, 20 שנה בדרך, אז להבין שזה באמת משהו שיש לו גם ולידיות. מה אנחנו מגלים? מה אנחנו מגלים השנה? זה נעשה בספטמבר. אין מחקר יותר מדויק ורלוונטי מאשר אתם רואים פה, זה היה בספטמבר השנה. שלוש המדינות הראשונות הנערצות, בצד הזה זה ה-admired, בצד הזה זה ה-rejected, כלומר ככל שאנחנו נפליג לפה, אנחנו נבין שהמדינות האלה מדינות תחויות. שלוש מדינות נערצות הן יפן, גרמניה, קנדה. שתי המדינות במקום הראשון הנערצות בעולם, אלה המדינות הרעילות והדחויות, שלאחר מלחמת העולם השנייה, מדינות הציר, יש תקווה. אנחנו רואים בעשירייה הראשונה את איטליה, שוויץ, אוסטרליה, מותגים חזקים, כולכם מכירים, אנחנו הולכים לעשירייה השנייה, גם שם יש מותגים חזקים, אני לא רוצה יותר מדי לבזבז זמן על זה, אנחנו נפליג ונפליג ונפליג, וישראל היא במקום האחרון כמדינה, וזה כואב. אנחנו מתחת לנמיביה, ואנחנו נחתנו 6% פחות משנה שעברה, הנחיתה הגדולה ביותר של מדינה מבחינה תדמיתית, ב-20 השנה מאז שהמותג הזה, מאז שהמדד הזה יצא לפועל. כלומר, זה כואב, וזה כואב וזה קשה. אנחנו דרך אגב קנינו את הסלוט לרשות הפלסטינית רק כדי לנטרל כל מיני פרמטרים, וגם כדי שנוכל לעקוב אחר ההתפתחות שם. לנו זה חשוב, זה עולה לנו יותר כסף, אבל אין מה לעשות. אז איפה האנומליה יושבת? איפה הכאב הגדול וממנה גם נצא לפתרונות? שימו לב, לפי התמ"ג לנפש, ישראל אמורה להיות בין 10 המדינות המובילות בעולם. 10 המדינות הראשונות במדד, התמ"ג שלהם הוא $50,000. ישראל $50,000, אבל היא ממוקמת עם מדינות שהתמ"ג הממוצע שלהם הוא $11,000 לנפש. אתם אנשי שיווק, דיסקאונט של 80% כמעט על המותג שנקרא ישראל, הכלכלה שלה, הקדמה שלה, המדע שלה, האנשים שלה. פשוט כואב. יותר כואב זה לראות את המצב הגיאופוליטי שלנו. אנחנו רואים בעצם את העולות החדשות עם קצב השיפור הגבוה ביותר במדד. אנחנו רואים את קטר, ואנחנו רואים את האמירויות, ואנחנו רואים את ערב הסעודית. 20% של צמיחה עקבית ב-20 שנה האחרונות. ואנחנו רואים את ישראל בדיוק בווקטור ההפוך. וזה כואב יותר, כי הן מקבלות לגיטימציה, וישראל נשחקת בלגיטימציה. איך זה יכול היה להיות לפני 10 שנים דיון האם לתת F-35 לסעודיה? אבל היום זה רלוונטי כי היא לגיטימית. היא לגיטימית כי אנחנו רואים שהלגיטימציה שלה עולה. למרות שהתחביב שלהם זה לגרוס עיתונאים. יותר מכך, כשאנחנו מסתכלים על העתיד, הג'ן זי, שזה העתיד שלנו, גם שם אנחנו נמצאים בסיטואציה מורכבת, ואני אומר את זה בלשון המעטה, אני קצת נתקעתי, כי כשתראו את זה תבינו. אם אנחנו לוקחים איך הג'ן זי רואה את יפן, תראו את האקסגון הזה, תראו איך הוא מתוח יפה בציונים שלו, כמעט בכל פרמטר מההיבטים שאנחנו דיברנו עליהם, הם נמצאים במקומות הראשונים. זאת צורה של מותג יפהפה וחזק. ישראל, הנקודה באמצע, זה פחות או יותר מה שחושבים עלינו. אנחנו ריקים לגמרי. מבחינת ג'ן זי, ישראל היא מדינה לא לגיטימית. וכנראה שאם היא לא תהיה על פני כדור הארץ, אולי הוא יהיה מקום בטוח יותר. אז מה אנחנו עושים? יש לנו כמה פתרונות שאנחנו עובדים עליהם במעבדה שלנו, ואנחנו עושים את זה. אני אתן לכם הצצה לאחד, והוא משתלב היטב עם מה שאנחנו מדברים פה היום, זה החיבור בעצם של AI וטכנולוגיה. אנחנו עובדים על המערכת שנקראת אטלס, היא נמצאת כבר בשלבים די מתקדמים של עבודה, וזו פלטפורמה שכל אחד יכול רק לחלום שתהיה לו, אם אתם אנשי תקשורת, בוודאי אתם תדעו על מה אני מדבר. תארו לכם שאתם רואים במסך אחד את כל מה שאתם צריכים לדעת על מעמדה של ישראל בעולם בזמן אמת. דשבורד שיוכל לתת לכם בזמן אמת בכל טריטוריה, בכל שפה, בכל תרבות, ברזולוציה של מחוז, מה אומרים על ישראל, מה חושבים על ישראל, ובכלל אולי יש טרנדים שמעניינים ואנחנו יכולים ללכת עליהם. אנחנו הולכים לקחת את כל הדבר הזה, ובעצם לנסות ולהוציא ממנו את הרדאר של ישראל. המערכת שלנו תדע לנטר מיליוני שיחות, מיליוני פוסטים, מיליוני אמירות, בכל רגע נתון, בכל מקום ובכל שפה. כך אנחנו נוכל לעשות מפינג של הנרטיבים שמאיימים על ישראל, להבין איפה הם צומחים, להבין מתי הם צומחים. אנחנו גם נוכל לנסות ולבנות ולהבין את הרשתות שנבנות סביב האירוע הזה, ככה שנוכל לקבל גם את השורשים של העץ ולא רק את הענפים שלו. וכמובן אנחנו נוכל לראות איזה תרחישים יכולים להתפתח מהדבר הזה, במערכת נגישה, במערכת פשוטה. המערכת הזאת תאפשר לנו לעשות את הדבר הבא, לאתר את הקהילות ואת המקומות שישראל יכולה להיות חזקה בהן, לאתר את המקומות שמחלישים אותנו, לנסות לחבר את כל הנקודות האלה ביחד, למקום שאנחנו נוכל בעצם לבנות לישראל איזושהי כיפת ברזל, לפחות ברמת ההבנה, הניתוח והתגובה. אנחנו מדינה מתקדמת, יש לנו 8200, יש לנו מוסד, אבל אין לנו מערכת כזאת. כשאני גויסתי ב-8 באוקטובר, לכל מיני תחומים שקשורים באירועים האלה, אני הייתי בטוח שיום אחד, איפשהו בתוך החודשיים של המילואים שלי, מישהו יראה לי את המערכת הזאת ואני ארגע ואלך לישון טוב בלילה. אבל לצערי, לאף אחד אין את המערכת הזאת, כולם הולכים כעיוורים, וכולם מסתכלים על הפוסט האחרון שנגלה להם. אנחנו רוצים לעשות פה מהפכה, להעמיד את זה לטובת ישראל, וכמובן חלק מהמיזם שלנו הוא לחלוטין עסקי, ולמה עסקי? כי אנחנו רוצים לבנות מוצרים ושירותים שנוכל למכור אותם, שיכניסו כסף, ועם הכסף הזה אנחנו נמשיך לעשות את הדברים הטובים למען מדינת ישראל. רק ככה זה עובד, לא נסתמך על כסף ממשלתי, לא בגלל שאנחנו לא אוהבים לקבל כסף שאנחנו ממילא משלמים במיסים, אלא אתה לא יכול להסתמך על משהו שהוא יכול להיקטע לך בעוד שנה ובעוד שנתיים, ולכן זו חלק מהתפיסה שלנו. אני באמת רוצה להודות לכם גם על הזמן, גם על זה שהגעתם, ואתם יכולים להיות שותפים שלנו, תודה.
שלום, אני מעיין. לא ידענו? נכון. מי אני באמת? אמא של? יפה מאוד, חיים שלנו. ידעתי, ידעתי שאף אחד פה לא בגללי. אתם כמו אמא שלי, נכנס לאינסטגרם כדי לראות אותם. אני רואה משהו של עבודה. מה, איפה, מה קורה, לא מעניין. יופי, אנחנו נדבר היום על AI בעולמות של תקשורת. בלזה באתי לדבר איתכם. ניסיתי כזה רגע למקם אותנו לפני שתראו את שני הפאנליסטים החכמים, נעים, גבוהים, רזים, כל הסופרלטיבים נכונים במקרה הזה. רציתי רגע למקם אותנו רגע בעולמות של קצת דוגמאות של איך אנחנו עובדים עם AI, אוקיי? כי אני, כפי שאתם יודעים, סמנכלית תקשורת במטה, כבר קרוב לשמונה שנים אותו, והנה זה עשה לנו מטה AI, את הגועל נפש הזה. רק כדי שתבינו שהיה לא תמיד מושלם, וטיפה הסתכלתי טיפה בנתונים שלנו באמת הפנימיים, איך נראית העבודה שלי השבוע עם AI, אוקיי, הוצאתי את הדאטה, אנחנו באמת נמדדים כל שבוע על איך אנחנו משתמשים ב-AI, כמה ואיך, כמה כסף חסכנו, כמה זמן חסכנו ובכמה כלים השתמשנו. כל שבוע. אנחנו בסוף השנה גם מקבלים על זה ציון שנתי, ומקבלים על זה הבונוסים נגזרים מזה, תאמינו או לא. אז תראו איך נראה השבוע שלי, השתמשתי 9 פעמים ב9 סשנים שונים ב-AI, קיצרתי 7 תהליכים של עבודה, של workflows, כשהשתמשתי ב-AI, חסכתי 50% זמן על דיזיין, וחסכתי $800 ב-event setup. אני רוצה להגיד לכם משהו על AI בעולמות של דוברות, בכלל AI בכללותו, אנחנו מבינים שזו מהפכת ה-B2C הכי גדולה שראינו, כן? אנחנו מדברים כל הזמן על מהפכות טכנולוגיות מטורפות, ונדבר על זה קצת בינינו, אבל מה הופך אותה למהפכת ה-B2C המטורפת הזאת? אתם יודעים כמה משתמשים היו ל-GPT בתוך 3 חודשים? 100,000. בתוך 3 חודשים מהרגע שהטכנולוגיה כאילו נולדה. כמה משתמשים היו לאייפון? תוך כמה זמן לאייפון לקח להגיע? לאותם 100,000 משתמשים. 3 שנים. זו באמת אחת המהפכות שאנשים אימצו הכי מהר. והבאתי לכם כמה דוגמאות כדי לראות איך נראה אימוץ. אני חזרתי מחופשת לידה לפני 3 חודשים, ואז התחלתי לעבוד על הדבר הזה. אז למשל, בניתי אייג'נט, שתוך כדי אירוע שלנו, מייצר סושל. בן אדם עולה לבמה, אני אומרת לו, הנה 2 ציטוטים מה שהבן אדם הזה אמר על הבמה. הוא יורד, כבר יש לו תוכן מוכן ללינקדין. המחולל יודע לבנות את זה, כי אימנתי אותו מספיק טוב, ואמרתי לו, מה אני מצפה לקבל. עוד דוגמה, נתנו לי הדקאונט לגייס סגנית. תודה לאל. אז התחלתי לגייס אותן, אמרתי, טוב, מה, ניתן להם איזה משימה, ניתן להם, תכינו בבית משימה, ישבו לי על הצ'אט, יוציאו לי משימה גנרית בנאלית, ואף אחד לא תתקבל, איזה יופי. אז בניתי את המשימה מראש, כשאני מבקשת מהן להשתמש ב-AI, ביקשתי מכל אחת שתגיד לי, באיזה פרומט היא השתמשה כדי לעשות מה באיזה כלי, ואיך היא לוקלייזד את האוטקאם, ואז בניתי אייג'נט ב-GPT, כדי שיעשה לי ריוויו של כל העבודות, לא קראתי עבודה אחת. עבודה אחת לא קראתי, אמרתי לו, זה מה שאני מנסה לבדוק בכל עבודה, תהיה מעיין ותבדוק בעצמך את העבודות, בסוף גם את הטופ 3 קנדייטס, תדרג לי, שים לי אותם על איזה מדרג, ובסוף, בסוף, בסוף, זה הפרופיל שלי, תגיד לי מה אני צריכה לקרוא בעצמי. תשלח אותי למקום אחד בעבודות שלהם, שאני צריכה לבדוק בעצמי כמעיין, שלא מספיק לי, שהעין שלך לא מספיקה לי. עוד דבר שעשיתי, עשינו creators offsite, בניתי לו landing page להרשמה, לא כי אין לי מה לעשות בחיים, ולא כי אין לי דזיינר, עשיתי את זה כדי להתחיל טיפה לשחק עם הווייב קודינג הזה, כדי לראות בדיוק מה הפלואו, איך הוא עובד. אחר כך התחלתי, לקחתי את מה שיצא, ושמתי את זה בצ'אט, ואמרתי, תחפש לי פה security risk. למה? האם אני compliant או לא compliance? מה יעשו עם הדאטה שאנשים נרשמים? באיזה קלאונד הוא מאוחסן? ואז הייתי צריכה לפתור את זה. ואחר כך הלכתי ואמרתי לו, עכשיו לקחתי את זה לג'ימיני, אמרתי לו, תתנהג כמו UX/UI, תגיד לי אם האתר שלי טוב, תשפר לי אותו. אז הוא שיפר לי אותו. והדבר האחרון שבניתי ממש לפני שבוע, וזה כלי שהולכים להשתמש בו כל הדוברים בכל העולם של מטה, זה כלי שמאמן אנשי תקשורת, ודוברים איך להשתמש ב-AI, איזה טריינינג הם צריכים. הכלי הזה גם בניתי לו ממש את המודל שפה שלו, וגם לימדתי אותו איך אני רוצה לקבל את התוצרים שלו, ובניתי לו גם אוטומציה. זה אומר שכל שבוע כל דובר במטה יקבל בפוש. מה הקטע של AI? הוא תמיד ריאקטיבי אלינו, נכון? אנחנו תמיד צריכים להיכנס ולשאול וזה. פה בניתי לו משהו שיוציא לנו בפוש, את חביבי במדינת whatever, זה מה שאתה צריך לעשות השבוע, הנה טריינינג חדשים, וזה גם ה-new set of knowledge שכדאי שתכיר בעולמות האלה. לא מזמן היה לנו כנס ופגשתי שם את המייסד של גרמרלי, והוא אמר, משהו נורא נורא חכם, הוא אמר שכל אדם, שכל יזם יותר נכון, הוא אמר, צריך להשקיע 1 בשבוע בללמוד AI, אני טועה כמה מאיתנו עושים את זה, תרימו יד אם אתם עושים את זה, אם מישהו פה משקיע 1 בשבוע ב-AI, גם שימוש וגם לימוד. אוקיי, אתם קטסטרופה. ואתם, מה איתכם חברים שלי? יש שעה? ברור, עכשיו תוסיף לזה גם פילאטיס ולק ג'ל, ובוא נראה אותך.
לק ג'ל לפני הכל.
אתה מבין? אז תגיד תודה, החיים שלי, תגיד תודה.
מחורים קשים.
מה? יותר משעה? פחות משעה?
הרבה יותר משעה.
הרבה יותר?
הרבה יותר משעה. כל היום.
פחות, יפה. זה ממצב אותנו טוב. אוקיי, אז יש לנו פה את עומרי ארוש, שהוא יועץ אסטרטגי כלכלי היום. אני הכרתי אותו כשהוא היה, היינו בכנסת ביחד, נכון? מאז הוא היה יועץ...
עוד הרבה לפני כן.
הרבה לפני כן?
מעיין ששי, מעיין דוברת קשת, דוברות קשת.
איזה כיף היה פעם.
15 שנים כבר הולכים בשבילי החיים.
איזה כיף היה פעם. אז, אבל נהיינו חברים בכנסת, זה בטוח, נכון? נכון,
נכון. בממשלה, צריך להגיד.
נכון, נכון. הוא היה יועץ כלכלי בכיר לשר האוצר, הוא היה גם מנכ"ל גיטה מהם, ואת אורי דגון, שהוא היום סגן העורך הראשי בישראל היום. אז בוא נדבר רגע על טכנולוגיית AI, האם היא מכפיל כוח... או שהיא בעצם מייצרת דוברים, עיתונאים, עורכים, אנשי שיווק קצת בינוניים. נכון? כי היא יכולה כזה to do both.
זה עלייה וקוץ בה. מצד אחד, AI הוא מאגר מוח, באמת, אין עוד בכלל היום בעולם, השימוש בו, העיתונאי, הוא ערך עליון מצד אחד. מצד שני, הוא באמת גורם לעורכים, ולעיתונאים פחות להפעיל את הראש, פחות להיות עצמאים. רגע, יש לי שאלה, אני אפנה ל-AI. רגע, יש לי פערי מידע, אני אפנה ל-AI. והרבה פעמים גם נופלים עם זה. נדבר על זה תכף.
לא, דבר על זה עכשיו. מה זה הרבה פעמים נופלים? כולם נופלים.
פדיח אותה להתחלה?
אתם מדפיסים הזיות של AI אחר כך בעיתון?
כן, לפני, כש-GPT יצא לעולם, הייתה התלהבות כללית במערכות. אני לא מדבר על מערכות הפעלה, על מערכות תוכן בלבד. כן, כרגע, על האורך, על האדם. ואנשים, אורחים התחילו להשתמש ב-ChatGPT, ולמשל, פרסי אופיר לקולנוע, אחת מערכות התרבות שלנו, באמת, בחורה נבונה, חכמה, מקסימה, היה לה פערי מידע לגבי סרטים שזכו בעבר בפרסי אופיר. מה קרה? היא שאלה את השאלה, לא בצורה הנכונה, והצ'אט המציא לה כמה סרטים, ופתאום בפרס אופיר קיבלנו סרטים שמעולם לא יצאו לעולם, וזה היה נפלא, ואחרי שעה זה היה פשוט ויראלי בטירוף, יום נהדר לעבוד בו.
עדיין עובדת בישראל היום?
בטח.
בטח, כבר התקדמה.
רק השתפרה מאז.
התקדמה. מאז היא על הפרו.
היא והצ'אט חברים טובים.
אומרי, איך נראה אצלך המכפיל כוח הזה? איך אתה גורם לזה שה-AI לא יהפוך אותך לבינוני?
אז קודם כל אני רוצה להתחיל, התחלנו קצת בנושא האנושי, ובהיכרות בינינו רבת השנים, וגם עם אורי. ואנחנו בבית אקדמי קודם כל, אז אני חושב שלפני שנדבר על AI, ובטח אחרי הרצאה שלך את מומחית גדולה ממני ל-AI, ואני בטוח יש פה מומחים נוספים, אני חושב שהמסר העיקרי שלי שהייתי שמח שהסטודנטים מצויים פה, זה המרכיב האנושי. AI זה חשוב, טכנולוגיה זה מדהים, תאמצו הכל ראשונים, תלמדו את כל הכלים, אבל בסוף, האקס פקטור האנושי, גם היום, במיוחד בעידן שבו לכולם יש נגישות לכלים הכי מתקדמים ולטכנולוגיה הכי מתקדמת, תייצרו לכם קשרים, תייצרו בריתות, תייצרו נטוורק, בסוף זה האקס פקטור שיביא אתכם להישגים הכי גדולים בחיים. גם היום, עשרות שנים אחרי שהתחילה בזמנו, אנחנו עוד היינו במהפכת האינטרנט, ובסוף גם היום משקיעים ביזמים, הם לא משקיעים בטכנולוגיה. והמרכיב האנושי הוא הדבר הכי חשוב.
אבל רגע, איך אתה לוקח את המרכיב האנושי הזה, שהוא באמת, לאנשי תקשורת אין לו, זה הסופר פאוור שלנו, נכון?
הוא גם הפחד הכי גדול לאנשי תקשורת, כי אנשי תקשורת, הרי הפחד שלהם זה שה-AI יחליף אותם. בשביל מה צריך עורכים בעצם, אם ה-AI חושב בשבילך?
אז אני חושב שאין לנו מה לפחד. בסוף, אם אתה לא יודע מה לבקש, אם אתה לא יודע ללחוש את הפרומט המדויק ביותר, אתה תקבל רעש, אתה לא תקבל תוצאה, וכמעט בכל אחד מכלי ה-AI, אם אתה לא תדע להגדיר לו בדיוק מה אתה רוצה לקבל...
הבנתם את זה? זו אמירה סופר חשובה. אנחנו כותבים פרומט כשאנחנו חושבים על האוטקאם. אנחנו לא באמת שואלים שאלה, אנחנו לא מחפשים גיידנס, אנחנו לא אומרים ל-AI, תעזור לי להכין תוכנית, אנחנו רוצים לדעת בדיוק מה אנחנו מקבלים, ורק ככה בונים היום פרומט שהוא חכם.
נכון, ו... תיקחו את זה לדרך אגב לכל אחד מכלי, האם זה במוזיקה בסונו, ואם זה בננה בננה, ואם באמת בכל אחד מהכלים, אם אתם לא תדעו לבקש, גם אם זה ברמת האומנות, גם ברמת המוזיקה, ודרך אגב, אני כיועץ אסטרטגי כלכלי, שרוב העיסוק בעולמות שלי הוא שוק ההון, גם ברמת האנליזה של הדברים שאנחנו רוצים, אנחנו קודם כל צריכים לדעת מה אנחנו מבקשים. אנחנו מבקשים תוצאה ולא משימה.
אבל איך אנחנו עושים פרסונליזציה ל-AI הזה, כדי שהוא יהיה, לא רק אנחנו נשתמש בו, אלא גם נכניס את עצמנו קצת לתוכו.
זה חלק מהשינוי שעוד 5 שנים יכול להיות שתקשורת תהיה שונה. היום אתה יוצא, נתחיל מהפרינט שזה הדבר השני, אתה יוצא החוצה בבוקר, לוקח אותו מהדלת. אתה גולש באפליקציות שאתה רוצה לגלוש בהן. עוד 5 שנים, שאנחנו מדברים, 5 שנים, אולי אפילו פחות, יוכל להיות פרסונליזציה של תוכן, שאתה בבוקר תקום, ה-AI יביא לך חדשות שאתה רוצה כבר. אתה לא תצטרך להיכנס לאפליקציה הנוכחית.
זה כבר היום יכול לקרות.
זה קורה היום, אבל לא ברמות האלה. עדיין אקסטרואה, עדיין גוגל, קודם כל גוגל עדיין שולט בכניסות לאתרים שהם לא דיירקט. עדיין...
בוא נדבר עכשיו על מתחרים, אורי. אתה רוצה שדבר פה על ידיעות?
אתם שותים לנו את הכסף, אז זה בסדר. אז, אבל עדיין אין את ההתנהגות הצרכנית הזאת. אני מאמין שעוד 5 שנים, בקצב המטורף שבאמת AI נכנס לתוך הזה, אנחנו נהיה סוכני תוכן, זה הכל.
תסביר לי, מה זה אומר סוכני תוכן? זה הוויז'ן שלך לעוד 5 שנים? זו הייתה השאלה האחרונה.
לא, הרצון שלי, אני
פשוט... לא, וויז'ן, לא רצון, לא
חיים שלי. אסור לפחד מהקדמה. אגב, עוד בעיה בתקשורת, מפחדים נורא מהקדמה. קדמה זה לא משהו שצריך לפחד ממנו, להפך, ככל שאתה תחבק אותו, ככל שאתה תאהב אותו, הוא יהיה כלי עזר, והוא לעולם לא יחליף אותך, הוא באמת לעולם, אי אפשר להחליף את האנושות, לפחות כרגע. מה שאני בא להגיד, מה זה יהיה סוכנים? יהיה סוכני בינה, יהיה סוכני תוכן, יהיה סוכני מערכות, מהצד הטכנולוגי, דרך הצד המערכתי, הפשוט תקבל את הכל בטוף. הבעיה בזה, והעלייה וקוצבה של הדבר הזה, זה יהיה, המילה שאתם נורא אוהבים בפייסבוק, זה יהיה קהילה. יהיו קהילות תוכן. עכשיו, מה הבעיה בקהילות תוכן? וזו אחת הבעיות היום במדינת ישראל. אתה לא נפתח ואתה לא יכול לשמוע, להבין ולהכיר את הצד השני, או אנשים בקהילות אחרות. יש פה בעיה, יש פה יתרון ויש פה בעיה. איך היא תיפטר? אני לא יודע, אבל אם את שואלת אותי איך זה יראה עוד 5 שנים, ככה זה יהיה, זה יהיה פרסונלי וזה יהיה קהילתי.
בעולמות של הייעוץ, נכון, יש לי איזו תחושה שחברות ייעוץ שהן יותר בוטיק היום, מצליחות היום לעשות אימפקט בזכות AI שהוא לפעמים יותר גדול מחברות גדולות, אתה מתחבר לזה? כי בעצם אתה יכול to own כאילו end to end of everything, אתה לא צריך יותר to outsource שום דבר החוצה.
כן, אז אני מאוד מתחבר לזה, ויש כאן חבר יקר שלי, קוראים לו דני לוי, הוא המציא איזה מונח
שתכף
הוא יעלה,
ומחכה
לכם הרצאה מרתקת.
נכון, כל אחד אומר את זה על הבמה, הנה דני לוי, החבר הכי טוב שלי.
דני המציא...
חבר של כולנו.
דני המציא שם חיבה ל-AI, אני מכיר שזה רשום עליו, זה בינמי, הוא קורא לה בינמי, אז אני חושב, וכבר מרגיש היום, שהבינמי הופכת את היועץ האסטרטגי, לחדר מלחמה של בן אדם אחד, ואני חושב שזה העתיד, ורמת הכלים והיכולות היא מטורפת, השיפור הוא אקספוננציאלי, וזה מאפשר הספקים של להערכתי פי 4 ופי 5 ממה שהיינו לפני כן, ובסוף היועץ הוא המנצח על התזמורת, ובסוף אני לא ראיתי כלי בינמי שעומד מול רגולטור ומסביר, ולא ראיתי כלי של בינה שעומד ויודע לקרוא חדר ולהחזיק את היד ללקוח שהוא במשבר. ולכן, הכלים זה אש, אבל בסוף היועץ הוא המנצח על התזמורת, הוא שמחזיק.
אבל תגיד, איך יועץ טוב? גם לא נהיה כזה, אתה יודע, אני מדברת, אני עובדת הרבה עם יועצים, ואני מקבלת מהם תוצרים כאלה, שאתה רואה שהכין אותם end to end, זה כזה, I'm thrilled, זה game changer, בסדר, זה כבר אפילו לא המקף, אתה פשוט מזהה כאילו אותה, אחותי לא גיים ולא צ'יינג'ר, כולם אמרתי, איך תביא איזה מייל, מה קורה? נכון, אז איך אנחנו, זה לא, איך זה לא עושה לנו איזה פלטנינג כזה, שכולנו פתאום נהיה ברמה אחידה וגם מאוד נמוכה?
בסוף, אני חושב שכמעט בכל תחום בחיים, מי שהוא מקצוען, ומי שהוא חרוץ, ומי שילמד, ומי שיתאמץ, הוא יהפוך להיות סופר יועץ, או סופר בכל תפקיד שהוא עושה, וגם התוצרים שלו בשימוש שלו ב-AI ישדרגו את כל החומרים שלו, ומי שבינוני יישאר בינוני, ואני חושב שהכלים של ה-AI הם אקסלרטור, ורק יעיצו את הפערים בין הבינוניות למצוינות.
יש פה עוד מילה שחסרה לי להשלים אותך, עומרי, זה סקרנות. מי שישאר סקרן ומי שתמיד ירצה לדעת עוד, ה-AI לא יחליף אותו, ה-AI לא יהיה, הוא יהיה, עוד פעם, הוא יהיה משהו שחי לצידו והוא נעזר בו.
אז איך זה נראה היום במערכת של ישראל היום? איך אתם משתמשים ב-AI? איך אתם מבקשים מהצוות שלכם, מהאורחים ומהעיתונאים להשתמש ב-AI, אם בכלל?
קודם כל, ישראל היום, ככלי דיגיטל שנכנס די מאוחר למשחק, בעצם רק לפני 4 שנים, היינו הכלי תקשורת הראשון, עשינו מניסוי כזה, הקמנו גוף, מערכת עצמאית של AI שנקראת פידי. את מכיר את זה?
בטח.
והכרנו את הפידי, ופשוט התחלנו להכניס תכנים בתוך האתר, לאו דווקא בגטו של קומפננטה שנקראת פידי, אלא בתוך אזורי תוכן, לייפסטייל, אופנה, לא באזורי חדשות, וזה הביא טראפיק, זה צבר כניסות מטורפות.
בעצם פיד פרסונלי, בלי לגעת בהארדקור ניוז.
הייתה לו עריכת כותרות בלבד על ידי עורך אנושי, שבעצם היה אחראי על המסגרת, אבל כל הכתיבה, הכל הניסוח, הכל היה של AI על פי נושאים. איזה פרחים פורחים בבוקר שהטל יורד עליהם, אוקיי? וזה היה מביא, וככה נוצרו, וזה הביא טראפיק שהתחיל להפחיד את עורכי הערוצים הרלוונטיים. אופנה, לייפסטייל, אוכל וכו'. ועורכים, התחילו להגיד, רגע, מה זה הדבר הזה? הפידי הזה בא להחליף אותנו? מה זה, עשינו להם בעצם, גרמנו להם לקניביליזציה פנימית, תתחרו בזה, תהיו טובים כמו זה. זה שזה יאתגר אתכם. בעצם ככה זה נכנס לחיים שלנו, מאז מערכת פידי בעצם ניתה מערכת, הורדנו אותה לפני שנה, כי זה הגיע למיצוי, וברגע שכלי ה-AI נכנסו לתוך מערכת התוכן שלנו, אז כבר לא היינו צריכים להמציא איזה משהו, וזה היה חלק, זה היה חלק בעצם מהפלו היומיומי במערכת, אבל אין היום מערכת, אגב, בישראל, ניו יורק טיימס בכלל, שזה האורים והתומים, שלא עובדת עם AI. מה שכן, צריך לדעת...
ניו יורק טיימס, רק לסבר לכם את האוזן, היה כלי התקשורת הראשון, נכון. שפרסם אמנה, שאומרת, הנה, זה הדסק שלנו, ככה אנחנו משתמשים ב-AI, אנחנו עושים ריסרצ', אנחנו עושים טרנסליישנס, ואנחנו עושים סיכומים.
אבל גם ניו יורק טיימס,
זה לא נכנס לאדיטוריאל לא של... נכון, בדיוק. וזה בחיים לא ייכנס לאדיטוריאל שלנו.
והחשיבות הגדולה היא איך זה לא נכנס להחלטות אדיטוריאליות. איך זה נשאר בתחום העזר, בתחום לעשות אותי יותר טוב, לעשות עיתונות יותר טובה, לערוך יותר טוב, לתת לגולש ולצופה ולקורא את הפרטים שהוא צריך לדעת, אבל מצד שני, לא לתת לו להחליט לך ולהשתלט עליך. זה משחק מאוד מאוד טריקי.
וכל המשחק הזה שנקרא לו רגע האמת, לכאורה, שמתפרסמת בכלי התקשורת, האמת, נכון? כאילו זה חלק כזה גדול מעבודת העיתונאי והעורך, להגיע, להבין מה האמת, מה העובדה. איך מנהלים את זה בעולם של AI?
מה זאת אומרת? לא, זה לא קשור ל-AI, מעיין. אני חושב שעיתונות מקצועית, עיתונות אמינה, לא משנה באיזה כלים יש לה. מהעבר שפחדו, שהפרינט פחד מהטלוויזיה, ואחרי זה שהטלוויזיה פחדה מהרשת.
אני עדיין רוצה איך. איך היום סגן עורך של ישראל היום יושב ועושה דיו דיליג'נס לתוכן שהוא מקבל מכתב כשהוא כן משתמש ב-AI?
סגן עורך של ישראל לא עושה את זה.
טעם, נו, יומר מי פור סקנד.
אבל מה זאת אומרת? עורך צריך לדעת לשאול פעם, כמו שאמר עומרי, להתמודד, לשאול את השאלות הנכונות, להגיע, לחתור למטרה של מה הוא רוצה שהקורא יבין מאותו סיפור, מאותה ידיעה, לא להוות, לא לשקר, וזה, אגב, זה כתוב אצלנו, יש לנו גם אמנה בתוך המערכת, אמנה של עשה ואל תעשה ב-AI.
יפה, ספר לנו מהי, זה מה שאני רוצה לדעת.
סודות מקצוע.
אוקיי, אנחנו שתי דקות לסיום, אז ויז'ן טיפה קדימה, 5 שנים מהיום, אנחנו מתיישבים פה ממש על הבמה הזאת 5 שנים, איך נראה עולם התקשורת, דוברות, ייעוץ, מה קורה בו, איך ה-AI עשה לו disruption?
אז קודם כל, אני אשמח, כראיתי שגם סימנו לנו פה שאנחנו לקראת סיום, לא לפחד משינויים. בסוף אני זוכר, אגב, עוד מכניסת פייסבוק שנכנסה לעולם התקשורת, ואני זוכר ששמעתי אורחים ראשיים בזמנו מדברים על מותו של ההום פייג' ושהכולם ייכנסו רק דרך פייסבוק.
לא, נלחמו בזה.
עדיין שומעתי את זה.
נלחמו, ואני, ובסוף אני חוזר, ודרך אגב, מאוד מאוד משמח אותי, אפרופו הוועידה הזאת, לראות שבניגוד למה שמספרים לנו בתקשורת, שיש כל כך הרבה התעניינות בתקשורת, בטח בימים כאלה, שכמו שאמרה פרופסור קרינה הון הדיקונית, התקשורת החופשית נמצאת תחת לחץ כבד מאוד, שלא לומר מתקפה, אז, ולכן אני חושב שהדור הזה, הסטודנטים שיושבים פה, הם העתיד, וכמו שאמרתי, כל אחד מהם יכול להפוך להיות בחלקת האלוהים הקטנה או הגדולה שלו, רמטכ"ל של חדר מלחמה, במרכאות או לא במרכאות, שנותן ערך עצום, הרבה יותר ממה שיכול לתת, מה שאנחנו יכולים לתת כשנכנסנו למקצוע התקשורת בעבר, והיכולות יהיו פשוט של אולטרה יועצים, ואני חושב שאנחנו נשב כאן עוד כמה שנים, ומה שאנחנו בעבר היינו צריכים להפעיל על כל בקשה של לקוח, אנליסטים וחברות מחקר ויועצים כאלה ואחרים, היועץ יכול לשבת בקבינט האישי שלו ולתת את כל המענה הזה כמעט כבן אדם אחד.
תודה רבה.
אני, משפט הסיום שלי הוא לא לפחד, ככלי תקשורת שעובר תהליך מאוד מאוד עמוק, פנים ארגונית וחיצונית, ועמד תחת באמת דימוי ותדמית והכל הכל ידוע, העניין הוא לא לפחד, איך לא לפחד? להישאר הכי מקצועיים, להיות הכי אמינים, וזה לא משנה איזה כלי בינה יבוא, ומה, כמו שאמר עומרי, אין, אתה עם זה, אתה הולך ונצח עם זה, אבל אתה לא מפחד מזה.
תודה רבה, נגמר לנו הזמן, אני רוצה להגיד לכם את המשפט שלי רגע האחרון. אתם אומרים לא לפחד, אני אומרת לפחד. לפחד מאוד, אני לא צוחקת. אם אתם לא, אם אנשים, לא, אם אנחנו לא נשתמש ב-AI, לא נלמד AI, לא נשמור על זה את הזמן, לא נכניס את הידיים.
זה לא נוגד.
רגע, רגע, אני אומרת, רגע, זה המשפט שלי, אני לא מתווכחת. אני אומרת לכם, לפחד, לפחד. אנחנו רואים כבר איך עושים טסטים של איך נראים מדינות בלי דובר, אלא רק עם AI. כל הזמן להיות על זה, להשתמש בזה, ללמוד את זה, לפחד מזה. אם לא תפחדו ולא תשתמשו, אתם תהיו behind. תודה רבה לכם.
תודה רבה.